רדיו סול סימוייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב חברותיי וחבריי המאזינים הקבועים וברוכים הבאים לחדשים. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3 ברדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה, רדיו סול, איש של שפיות ושקט בפני עצמו. יום רביעי ה-22 לפברואר, היום ראש חודש אדר, בו לפי המסורת היהודית מרבים בשמחה. אני מאחל לכולנו שהשמחה ואהבת הביחד תחזור על פנינו ועל מדינתנו האחת והיחידה. ושוב אנו בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית, מול המיקרופון בן שפט עורך ומגיש, ועימי בשידור מיודענו שוקי. מטרת חלון שידוריי השבועיים ברדיו סול בימי רביעי בין 5-6 אחרי הצהריים, היא לשכנע ובעיקר עתה בימינו אלה, שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, דהיינו מדינה ליהודים ולא מדינה יהודית. ולא מדינה יהודית, שרוב תושבי היהודים מסורתיים, מיעוטם יהודים ושאינם יהודים דתיים, וכמובן כמובן עברית דמוקרטית וממלכתית. לא ציינתם אמש את יום האם והמשפחה הישראלית? הנה לנו הזדמנות לספר על גלגולם של שתי משפחות, בעלות זהויות שונות, החיות זו לצד זו, בפולורליזם משפחתי ישראלי מתחשב ואוהב. בזהות היהודית, כמו גם בזהויות האחרות, המשפחה, מעמד האב, האם, הילדים, עומדים במרכז ההוויה האנושית. ספר בראשית כולו מספר על הקמתם של שלושת המשפחות העבריות הראשונות, המספרות על אחריות משותפת בין הורים לבין עצמם. יש אבא, יש הרבה אמא, יש ילדים. בקיצור, קשה לאנושות להתקיים ללא משפחה, ולבטח קשה לחלוק ראש משפחה אחד עם מספר נשים. לידיעתכם, לפי ההלכה היהודית, עד לתחילת המאה ה-11, מותר היה לאדם לצאת כמה נשים נוסף על אשתו הראשונה שעוד בחיים. כל עוד שביכולתו לתת לכולם את שלושת היסודות העיקריים בכל משפחה. שערה, שזה מזון, כסותה, שזה לבוש, ועונתה, חיי מין. בתחילת המאה ה-11 השתנה הנוהג לשאת נשים מספר לבעל אחד, ורבינו גרשון, שחי בגרמניה של היום, הוציא צו המחרים כל מי שנושא אישה נוספת על אשתו הראשונה עוד בחייה, והוא קטע אפוא בחרם שאינו משתמע לשני פנים בחומרתו את האפשרות ההלכתית לשאת כמה נשים. ראו איזה פלא, אולי ראה רבינו גרשון את הנולד כאלף שנים מאוחר יותר. הבוקר אני קורא בוויינט ששתי זוגות מארצות הברית עברו לגור יחד כרביעה בשנת 2020. ובשנה לאחר מכן, הנשים ילדו תינוקות בהפרש של 7 חודשים זו מזו. בגלל הסידור הייחודי, אף אחד מהנשים לא יודעת מי האב הביולוגי של הילדים. והן אומרות כי הם יעזרו לילדים לגלות את האמת בהמשך הדרך אם ירצו את זה. אני מצטט. רצינו לעשות את כל שביכולתנו כדי לוודא שכולם ירגישו הורים של כולם, אומרת אחת. כנרגע הגנטיקה שלהם לא תשנה כלום. המשפחה בת 4, בת 8 הנפשות, מתגוררת כיום היכן? בלבנון. וצברה קהל עוקבים עצום ברשתות החברתיות. משתפת באופן קבוע סרטונים המתעדים כיצד פועל המערך החריג הזה מאחורי דלתיים סגורות. נחזור רגע לנושא עצמו, לחיים הרגילים. וכך, אחרי חרם דרבנו גרשון בתחילת המאה ה-11 ועד לשנת 1850, נוסדו משפחות, אבא, אמא, ילדים, על מנת לשרוד בימי שלום ושמחה, אך גם בימי מלחמה ומחלה, ובעיקר להמשיך את קיום האנושות במרחב הגלובלי. החל משנת 1850 מתחיל האדם לחפש מטרות שונות בחייו, והוא בחיפוש מתמיד לאו דווקא לזוגיות או לנפש תאומה לעצמו, איתה יקים משפחה, אלא מחפש את האני שלו. את האני שלו ולא את המשפחה. וכך חיפוש האני שלו מוביל שב-1980 שיעור הגירושים מכפיל את עצמו במערב. ואנו פוגשים ביותר ויותר נשים וגברים החיים לבד ללא משפחה כבעבר. וכך בשנת 2017 בין 30% ל-40% חיים בגפם במרכז אירופה. ולהערכה האקדמיות באירופה, האחוז שלא יקיימו משפחה ילכו ויגדלו. הייתי יכול להמשיך ולנתח את מגמת המשפחה בעתיד, אך זמננו קצר והמלאכה מרובה. ולפני שנצא לדרך, נשמע בתחילה את זוהיר, מהזהות הצ'רקסית, תושב כפר קמה, נשוי לרנדה ואבא לשתי בנות, והוא גם מייסד ומנהל את המוזיאון הצ'רקסי. לאחריו יעלה לשידור דוקטור קובי דביר, מרצה לחינוך ולמדעי המדינה בסמינר הקיבוצים בתל אביב ובאוניברסיטת בר אילם. קובי הוא בן זוגו של שי, ולשניהם 4 ילדים. אלונה, עידו, תום ועמית. ולפני שנתחיל לדבר איתם ולדבר עם זוהיר, אומר רק דבר אחד. אני מצטט בתוכניתי מה שכתב לי בפייסבוק, עוקב שאינני מכיר אותו באופן אישי, אבל אני מצטט אותו. ההתנגדות להחלפת יום האם ליום המשפחה הינה גם מצד האבות הרבים שבטמטומם לא מבינים שאנו המקוכפכים ואנו הרבה יותר חסכי זוכיות ואנו מוטרדים הרבה יותר. הנכון הוא שישנם גם אמהות אשר אינם שמחות עם החלפת השם מיום האם ליום המשפחה. אך שביקשתי אותם לנמק בשידור, מרדו המרגישות מקופחות, נמנעו מסיבות לא רציונליות. כולל אביטל, אשר ברגע האחרון קיבלה רגליים קרות, ונסוגה מלנמק חוסר סבירות זו. נראה לי שיש בלנס נכון, ששתי המינים אינם מרוצים, ולכן שונה ליום האם ליום המשפחה הישראלית. הרשו לי לתובנתי ולהבנתי, כהורים, יש לנו חובת אחריות תמידית, מלאה וכבדה כלפי ילדינו, שלא בחרו מרצונם להיוולד לנו כהורים. אחריות שפוחתת עם בגרותם, אך תמיד קיימת. אחריות שאני מכנה מטריה אווירית, מעל לראשי ילדינו שלנו, האמורה לתת מענה לימי צער ומחאוב בכל עת ובכל שעה. ולפני שנעלה את זוהיר, אנחנו נשמע מוזיקה שזוהיר עצמו ביקש, זה לחן צ'רקסי אשר יכניס אותנו לשידור בצורה נעימה יותר.
Вауқыс ашопсыр шағыны ғам ел хатыр жауэ Құха шаққар құз оқсыр Бүйгіпсі самсы қосыр шағыны ғам ел хатыр жауэ Құха шаққар Шағыны ғам ел хатыр жауы Сығыда жым садип жандым Құғашырдан жиспандым Шағыны ғам ел хатыр жауы
לאחר שנהננו מהשיר הצ'רקסי, נעלה לשיחה את זוהיר מהזהות הצ'רקסית, תושב כפר קמה, נשוי לרנדה וארבע לשתי בנות, הוא גם מייסד ומנהל את המוזיאון הצ'רקסי בכפר. זוהיר, אתה איתנו?
ערב טוב בן ולמאזינים.
יפה זוהיר, אני שמח לשמוע את קולך בשידור. זוהיר, ספר לנו בקצרה ובתחילה על מוצא הצ'רקסים ואיך ומתי הם הגיעו לארץ.
ובכן, הצ'רקסים כקבוצה הם אחד העמים המקוריים ביותר של הקווקז. כשאומרים קווקז, היום אפשר למצוא כ-90 עמים שטוענים על בעלות, והוא אחד מארבעת העמים המקוריים שחיו שם כבר אלפי שנים.
תזכיר לנו איפה זה קווקז, ליד הים השחור והים ה...
בין הים השחור לים הקספי.
לים הקספי, נכון.
אני מדבר על רצועת הרים שנוצרה לפני מיליוני שנים, הרי קווקז, מעל גיאורגיה של ימינו, וחיה שם, חיה העם הצ'רקסי שבשיא שלו הגיע לכ3.5 מיליון בני אדם, חיים שהם יחסית מאתגרים בגלל כל הניסיונות של התקפות של עמים אחרים שניסו לכבוש את מולדתם, ולכן גם הם... ימצאו לעצמם אופי של עם לוחם. הבגד של הגבר הצ'רקסי היה נושא את כל האפוד, את כל קנה הנשק, ובכלל הטמפרמנט של הצ'רקסי הלוחם נולד אז.
ואיך ומתי הם הגיעו לארץ לראשונה?
לאחר מלחמת רוסיה צ'רקסיה שנמשכה משנת 1863 עד 1864, כ-101 שנים, עם הסד צורב של הצ'רקסים שהפסידו את חצי העם במלחמה, והחצי השני גם גורש. האימפריה העותמנית אספה אותם בהמוניהם לצרכי האי, והביאה אותם גם לטורקיה וגם לבלקן, וגם בשנת 1878 הגיעו גם למזרח התיכון, ירדן, סוריה וארץ ישראל.
אז כמה צ'רקסים אתם סך הכל בעולם, ואין לך חלוקה לפי מדינות?
בעולם יש לפחות 5 מיליון צ'רקסים.
5 מיליון צ'רקסים?
נכון, גדלנו איכשהו, אבל זה כבר מספר שהתחיל לרדת ב-20 שנים האחרונות. העם הזה כבר לא גודל.
לא גודל משום מה, משום שאין ילודה מספקת, או משום נישואי תערובת?
לפני שנתחיל לדבר על נישואי תערובת, אפשר אוטומטית להבין ממספר הילדים למשפחה צ'רקסית בעולם, זו תופעה עולמית, שהוא פחות משניים, גם בכפר קמה בגליל, וכולנו יודעים שפחות משניים פסיק שניים זה כבר שלילי. וכמובן, העניין הזה של האסימילציה, העם הצ'רקסי חי מחוץ לטריטוריה הצ'רקסית, מחוץ לאזור הנוחות של לשמור על הזהות, לא רק על השפה, גם על הערכים הצ'רקסיים, וגם לחיות בעיקר, לפגוש ולעבוד עם צ'רקסים, זה משהו שאין לנו. וזה עם שהוא...
מה, זה הוריד את הילודה?
לא, אני אומר שזה... מה שהוריד את הילודה זה כל מיני...
בעיות כלכליות?
לאו דווקא, הצ'רקסים הם די אנשי מוסר עבודה מאוד גבוה, והם עובדים, ומי שמבקר בכפר קמה מבין שאין פה בכלל מה שמכונה... עוני בכפר הזה, אבל זה גם איכות מול כמות, זה גם אי התערבות של מבוגרים שדורשים להביא יותר נכדים, וכל מיני סיבות כאלה שהן לא פתירות. זאת אומרת, לעודד צ'רקסי להביא ילדים...
אז כמה צ'רקסים יש כרגע בארץ?
בארץ יש פחות מ-5,000, 4,600, משהו כזה.
ובלבנון ובסוריה ובירדן?
בלבנון אין
שקל. בירדן יש הרבה יותר.
בירדן יש כ-100,000.
המלך הרי נשען על הצ'רקסים, הוא נשען על הבדואים.
אני לא יודע עד כמה הוא נשען על הבדואים.
מבחינה צבאית הוא נשען, נאמנות צבאית, הוא נשען על הצ'רקסים ועל הבדואים. עוד המלך, עוד סבו של המלך הנוכחי.
ההישענות על בדואים ועל צ'רקסים לא מאותה נקודת מבט. הצ'רקסים הם לפני אותם כוח צבאי שאפשר לסמוך עליו, שיוכל להחזיק ממלכה שלמה, אפשר קודם כל להיות בטוח שהוא לא יתהפך עליך.
נאמנות,
וזה לא נאמנות עיוורת, זה נאמנות למישהו שדעתם נחה עליו, ו... עשו ביחד איזה משהו ששניהם יצאו נזכרים ממנו, וצ'רקסים לא שוכחים גם לאוטומנים וגם לערבים וגם ליהודים, שהם הכילו אותם כשהם באו לפה, למרות שלא כולם. היו גם מלחמות של הצ'רקסים בתושבים המקומיים פה, אבל בסופו של דבר התוצאה היא שהצ'רקסים הם הקבוצה היחידה שמסתדרת עם כל... הקבוצות האתניות האחרות, והם חיים בשלום ובדו-קיום ממש נפלא.
לאיזה אמונה אתם משתייכים? מהי אמונתכם?
אנחנו מוסלמים סונים.
אתם מוסלמים סונים. אתם חברת התגלות או חברת הספק? דהיינו, אתם רואים בהתגלות של מוחמד ובקוראן כדבר סגור שלא ניתן... לא ניתן לשנות אותו ולא ניתן לצאת ממסגרותיו?
קודם כל, אני מוכרח להגיד שאני מייצג את עצמי בלבד בדעות שלי ובתשובות שלי לשאלות שלך, אבל זה לא רחוק מדעותיהם של רוב מוחלט של הצ'רקסים שאני מכיר, ואני חי פה 50 שנה. אנחנו מאמינים בקוראן כלשונו, ולא מאמינים ברפורמות בדת. אתה נתת מונולוג על רבנו גרשום, זה משהו שלא מקובל עלינו. רב לא יכול לסתור, או שייך לא יכול לסתור את דברי אלוהים החיים, גם אם זה נוח. וקוראן, אנחנו מאמינים שאלוהים שלח שליחים לכל העמים, גם לעם, לא לעם המוסלמי, אלא לעם הערבי בזמנו, שיוכל להיות בעל דת מיסיונרת, שיוכלו גם להפיץ בקרב שאר העמים.
ואם אתם נתקלים בחיי היומיום, למשל במדע, או בתורת האבולוציה, שלא כל כך מסתדרת עם הקוראן, איך אתם אז מתנהגים?
כמובן, אני קטונתי מלהיות מבין הנסתר, ואנחנו כן מאמינים שיש דברים שעוד לא לגמרי פענחו בפרשניות של הקוראן, וזה כל היופי שבזה, לא הכל מונח ממש לנגד עיניך, לאנשים הפשוטים. כמובן שיש אנשי דת שיכולים להגיד תורת האבולוציה לא כל כך סותרת את מה שהקוראן אומר, שאדם וחווה הם בני האדם הראשונים.
גלשנו אולי בהדרכתית, גלשנו קצת הצידה, כאשר אני בעצם מעוניין, תספר לנו על חיי היומיום של משפחה צרקסית בהוואי כחלק מהזהות הישראלית. איך זה מתנהל?
אנחנו קודם כל ישראלים לכל דבר ועניין. קמים בבוקר, הולכים לעבודה, לומדים, משלמים מיסים.
אתם לומדים בבתי הספר גם על הזהות הישראלית?
אנחנו לומדים במערכת חינוך מטעם משרד החינוך. זה שאנחנו צ'רקסים, זה לא שאנחנו גרים באיגלו.
ובאיזה זרם אתם? זרם ממלכתי?
אנחנו בית ספר, פעם היה בית ספר ממלכתי, היום זה בית ספר יסודי, שבכיתה, עד כיתה זין, ואז יש בית ספר חטיבת ביניים. עד חטיבת
וכל זה בפיקוח משרד החינוך.
בוודאי, יש פה תוכנית של משרד החינוך, תוכנית פלוס, כי לנו גם יש תכנים שאנחנו רוצים להכניס. ויש פה מורים יהודים, מורים ערבים, הרוב זה צ'רקסים.
יש גם מורים צ'רקסים?
בוודאי, יש מקצועות שהצ'רקסים הם באופן כללי הם אלה שמעבירים את המקצועות האלה. אבל אנחנו בעד שיהיה פה כבר חשיפה למורים לא צ'רקסים, וגם יש לנו פה לפעמים ימים שבתי ספר באים להכיר את הצ'רקסים, שהצ'רקסים, הילדים הצ'רקסים יכירו גם תלמידים מבחוץ.
ואיך אתם מתייחסים לחגים לאומיים ישראלים ולחגים מהמסורת היהודית?
זה לא קשור אלינו. מה זאת אומרת, אנחנו מתייחסים?
איך ביום העצמאות, למשל, אתם רואים את יום העצמאות גם כיום העצמאות של הזהות הצ'רקסית?
הזהות הצ'רקסית זה קצת מוזר. אנחנו ישראלים. כמובן שלאף אחד אין זכות לפקפק בישראלות שלי. אם יעשו את זה, אני אוכיח להם שאני ישראלי יותר טוב מהרבה שאני מכיר. אבל יום העצמאות לא תראה פה עסקים ש... עכשיו משנים את שעות הפתיחה או משהו כזה, או שתולים דגלים ביתר סט או משהו כזה. יום עצמאות זה יום עצמאות המדינה. אם זה יום חג שנותנים חופש, ואז המשפחות כן נוסעות לראות תערוכות של צהל וכאלה, אבל לא...
המשפחות גם נוסעות לירושלים לבקר במקומות הקדושים לאסלאם?
יש הרבה שעושים את זה, זה לא כמשפחות, אבל מן הסתם יש מוסלמים שחיים בעולם שחלום שלהם זה לבקר בהר הבית. אנחנו יכולים לנסוע מפה שעתיים וחצי נסיעה ולהגיע לשם. יש כאלה שעושים את זה יותר, יש כאלה שעושים את זה פחות. יש גם צ'רקסים שעוד לא היו שם בירושלים, זה בסדר. אבל מה שקדוש לאסלאם, מן הסתם גם קדוש לנו.
ומה עם החגים המיוחדים לצ'רקסים? הכתובים בקוראן, שאתם, כמו שאומרים, חוגגים?
אין חגים של צ'רקסים שכתובים בקוראן.
אהה, הבנתי. זה הולך לפי האסלאם.
החגים של הצ'רקסים ציינו הם חגים פגאנים. בעבר הלא רחוק, כי אנחנו מוסלמים יחסית חדשים, אנחנו 250 שנה באסלאם, שלפני כן היינו למעלה מ-1,000 שנה נוצרים רובנו, והשאר היו פגנים.
האסלאם נוסד בשנת 653 לספירה.
זה לא הגיע אלינו ישר. זה שהוא נוסד זה בסדר, אבל האסלאם הגיע לקווקז רק במאה השביעית, והצ'רקסים התאסלמו רק במאה ה-17. הם היו נוצרים, זה היה בסדר מבחינתם.
אז חיי המשפחה שלכם הם בעצם חיים רגילים כמו בכל ישראל.
כן, אבל אם אתה נובר ואתה בודק וחוקר, אתה מבין בעצם שיש פה משפחה ישראלית, כל דבר ועניין, בגיאוגרפית הם ישראלים, אזרחות ישראלית, הם עושים את כל מה שאזרח ישראלי אמור לעשות. מצד שני, הם מאמינים באסלאם, ומצד שלישי, הם צ'רקסים בזהותם.
יש לכם שפה משלכם?
בוודאי. לא רק שיש לנו שפה משלנו, אנחנו משתמשים רק בה בחיי היום, יום עד שאנחנו פוגשים אנשים.
וספרי שירה, וספרי היסטוריה, וספרות?
יש הכל, אני אפילו יכול להגיד לך, שיש ספר במערכת החינוך, מטעם משרד החינוך, שאמור ללמד צ'רקסים קרוא וכתוב. ומשהו שהוא אין לו אח ורע בעולם כולו. ישראל היא המדינה היחידה שעד היום מלמדים את הילדים הצ'רקסים בבית ספר, אחרי שהם לומדים עברית, אנגלית וערבית, גם קרוא וכתוב את שפת האם.
מתי נוסדה השפה הצ'רקסית?
אתה לא יכול להגיד, לשים אצבע ולהגיד מתי היא נוסדה, אבל העם הצ'רקסי מתועד על פי ממצאים ארכיאולוגיים שחי כבר מהאלף הרביעי, בצפון הרי קווקז, יש את הקברים שלהם, יש את התכשיטים שידעו כבר לעצב, יש עדויות לביות סוס, ומן הסתם לא עשו את זה כאנשים אילמים.
וטקסי לידה וקבורה לפי האסלאם?
טקסי, אין טקס לידה, האישה קוראת ללדת, לא עושים איזה סימפוזיון, ולא אמא שפתאום הופכת להיות רופאה מילדת, ולא אחותה, ולא צוות צילום, ולא חברים של הבעל. זה... היום זה בית חולים, הולכים ללדת, משלמים ביטוח בריאות, האחיות והצוות הרפואי.
אתם מלאים את הרך הנולד?
כן. אני לא רוצה להגיד לצערנו, כי זה חלק מהאסלאם, אבל מלאים.
ואז אין שום טקס של שמחה שמתקיים?
בגלל שהם ביצעו מום חמור ברך הנולד, כי זה... לחגוג, על זה לא חוגגים. זה פשוט הנחיה דתית שעושים, כמו הרבה דברים שבדת כואב לעשות, גם זה אחד הדברים. אני שמח שלא נאלצתי לעשות את זה כי יש לי בנות, אבל זה לא משהו
שחוגגים. יפה לך, גם לי יש רק זה. יש לי שאלה אליך, אני גם הצגתי אותך כמייסד ומנהל את המוזיאום לזהות צ'רקסית. אתה יכול לספר לנו בקצרה על המוזיאון וגם לתת לך במה איך מתקשרים אליך כדי להזמין הדרכה במוזיאון וכמה זמן זה וכו'?
בוודאי, אני אשמח. המוזיאון הצ'רקסי הוא מוזיאון יחיד במינו בעולם. למרות שיש 5 מיליון צ'רקסים, אבל אין כמו עושר המוצגים שיש לנו במוזיאון. מתקופת הברונזה, מה שסיפרתי מקודם, עד ימי העותומנים. שמדובר במוזיאון אתנוגרפי שקצת יוצא מהגבולות שלו, שהוא מזמין גם בודדים, גם קבוצות להגיע להכיר את הצ'רקסים לפנים ולפני, לפגוש באופן בלתי אמצעי מבריחים צ'רקסים.
וכמה זמן לוקחת ההדרכה?
הדרכה לוקחת משהו כמו 1.5 שעות, עם סרט, עם הדרכה, עם הסברים.
ומה עם הטלפונים בכדי להזמין קבוצות הדרכה?
להגיד את הטלפון?
כן, בבקשה. זה עומד לשירותך.
050-585-740.
ואז מגיעים אליך או לאחד מהצוות?
מגיעים, כן, מישהו עונה לטלפון הזה שמאויש 24 שעות. ויש גם קטע מחול קצר, יש טעימות מהמטבח הצ'רקסי.
יש גם טעימות מהמטבח הצ'רקסי.
אתה תבוא אותה.
נו, אז יש סיבה להגיע.
זה ערך מוסף. בדרך כלל הריקודים והטעימות, אנחנו משאירים את זה בסוף, שאנשים לא יחשבו שזה, אתה יודע, ג'ימבורי פה. יש פה הרבה תוכן, ואחרי זה מגיע גם הקטע הכיפי הזה של הטעימות ושל המופע הריקודי.
זוהיר, אתה יכול לחזור עוד פעם על הטלפון בכדי שהמאזינים ינסו לזכור את זה?
050-585-7640.
יפה. זוהיר, זמננו תם. הבנו שהמשפחה הצ'רקסית הרגילה היא מתפקדת כמו כאין משפחה ישראלית ממוצעת בהווי הישראלי. שמחנו לשמוע ממך על הצ'רקסים ועל משפחתך הנפלאה שאתה ורנדה מנהלים. היו בטוב ובשלום. להתראות במוזיאון הצ'רקסי בכפר כמה שאותו אתה מנהל. שלום שלום וכל טוב.
תודה רבה, ערב טוב.
חברות וחברים, אנחנו נעלה לשידור את דוקטור קובי דביר, שהוא מרצה לחינוך ולמדעי המדינה בסמינר הקיבוצים ובאוניברסיטת בר אילן. קובי הוא בן לזוג של שי, ושניהם הורים לארבעה, ושמותם אלונה, עידו, תום ועמית. קובי, מהשיחות המוקדמות שהיו לי איתו, הוא מבקש לתת לכולנו את ההרגשה שהוא רואה את עצמו, ובצדק, משפחה רגילה באהבה ישראלית. קובי, אתה איתנו?
אני איתכם, ודאי.
יפה. אז שלום לך דוקטור קובי דביר, ואנחנו שמחים באולפן, באולפן 3 ברדיו סול לארח אותך. ספר לנו בקצרה קובי על עצמך, על בן זוגך, ובקצרה עוד יותר על כל אחד מארבעת ילדכם המשותפים.
אז טוב, זה לא יהיה קצר כי זה ארבעה, אבל אני קובי דביר, אני דוקטור למדעי המדינה, אני בן זוג של שי דביר שהוא רופא משפחה, ואנחנו הורים כבר 10 שנים לאלונה, היא הבחורה שנולדה בהודו, ואחריה נולדו שנה וחצי אחרי זה עידו ותום בתאילנד, ואחרונה וחביבה קטנה עמית נולדה לפני 4 שנים בארצות הברית. כל אחד נולד במקום אחר עם תהליך שונה לגמרי, כי הפרוצדורה בכל מדינה הייתה אחרת, אבל כל פעם
משפחה בינלאומית אחרת.
ממש משפחה בינלאומית, אבל הם נהנו, נסו איתנו לכל המקומות, ואנחנו חגגנו את החגיגה הזאת. אני חייב להגיד שהיום נולד התינוק הראשון בישראל לשני גברים.
מזל טוב, יופי, כן, אנחנו מחבקים גם את ההורים וגם את התינוק הרך הנולד.
נכון, זה מאוד משמח, אבל אנחנו כשעשינו את התהליך הזה באמת היינו צריכים להרחיק עד הודו ותאילנד וארצות הברית כדי להביא את הילדים. זה היה קשה, אבל חגגנו את זה כי זה היה, זה כיף.
קובי, איך מתחלק את מטלת המשפחה בינך לבין שי בחיי היום יום? איך זה מתחלק?
זה מתחלק לשמחתי, אני חייב להגיד, לפי תחומי העניין והתחביבים שלנו, לא יודע כמה אפשר לקרוא את התחביבים, אבל בניגוד לאולי חלוקה המסורתית של גבר ואישה, יש לנו יתרון קטן, הנה יתרון, של לעשות מה שבא לנו, כי אנחנו לא נכנסים לתוך התבניות הרגילות, ולצורך העניין, שי מאוד אוהב לנקות, אז ניקיון זה הוא, וכביסות זה אני, והחלוקה היא...
אבל בשיחותינו המוקדמות הבנתי שאתה אחראי על ניקיון המרפסות.
כן, אז
וגם ציינת שהן לא כל כך קטנות.
נכון, נכון. אז יש חלוקה בין בפנים ובחוץ גם, ואני לצורך העניין חובב שתילים, אז אני אחראי במרפסות על העדניות והפרחים וההשקיה וכאלה, כי זה מה שמעניין אותי. אז אני עושה את זה, ושי מאוד חשוב לו הרצפה והניקיון, אז הוא עושה את זה.
ומי אחראי על התקציב המשפחתי?
התקציב הוא משותף, אנחנו גם משותפים בחשבון וגם משותפים לקבלת ההחלטות, בטח הגדולות. הזמנת סופר הוא עושה, השלמות אני עושה, אז אתה יודע.
אז יש הבנה.
כן, כן.
יש הבנה.
לגמרי.
עכשיו ישאל שאלה אולי קצת, קצת יותר קשה. מי המחנך ההורי הרע, במרכאות כפולות במשפחה, ומי הוא ההורי הטוב?
אז האמת שזה מאוד תלוי, כי אנחנו, יש לכל אחד מאיתנו את הכפתורים הרגישים שלו, ואנחנו בהחלט מתחלקים גם בזה. זאת אומרת, הם יודעים שכל הנושא של לסדר מיטות זה כפתור של שי, שהוא מאוד מקפיד על זה, והכנת שיעורי בית זה אני, ואתה יודע, אז כל אחד עם גם פה, אנחנו, גם בזה אנחנו לא נכנסים לתבניות, אלא נכנסים כל אחד למקום שחשוב לו, שהוא טוב בו, אתה יודע, יש גם עניין של במה אתה טוב. אז גם פה יש איזושהי חלוקה.
ומי מכם הולך לאספות הורים בבתי הספר, ומי מצטרף לטיולי הילדים מטעם בית הספר או תנועות הנוער?
אז אספות הורים זה תמיד ביחד, כי חשוב לשנינו לדעת מה קורה ולהיות מוצקנים, ויום ובטיולים לצורך העניין זה מי שפנוי באותו יום, ואם יש לי יום חופשי מהאוניברסיטה אז זה יכול להיות אני עם אחד הילדים. אתמול לכבוד יום המשפחה הייתי בכיתה של הבן שלנו עידו בבית ספר עידנים במודיעין, והכנתי איתם עוגות שוקולד ליום המשפחה. וביום שישי שעבר, שאני לימדתי באוניברסיטה ושי לא עבד במרפאה שלו, אז הוא הלך עם הקטנה לפעילות של יום המשפחה והוא עשה את זה.
דהיינו זו חלוקה שוויונית ממה שאני למד מכאן.
נכון, נכון, נכון. כן, לשמחתנו.
הילדים, האם הם יודעים במדויק את מעמדם במשפחה? דהיינו, מי ההורים הביולוגיים, מי ההורים המחנכים, וכל הכרוך בזה מבלי צורך לפרט?
אז תראה, אין חלוקה לסוגי הורים. יש רק שני הורים, יש אבא שי ויש אבא קובי. השונות היחידה, נגיד את זה ככה, זה שיש בדרך שבה הם הגיעו לעולם, והם יודעים, הם יודעים כל אחד, בוא נגיד זה ככה, הם יודעים בהתאם לשלב של הגיל שהם נמצאים בו, יותר ויותר פרטים. כלומר, הגדולה כבר ממש יודעת להגיד בבטן של מי גדלה, איזו אישה עזרה לנו להביא אותה, ויש פה הבחנה בעצם בין הרחם, שבה כל אחד מהם גדל, ושוב, לפי המיקום בגיאוגרפיה, אז היו נשים שונות, שלוש נשים שונות.
הם גם בקשר עם אותם נשים?
תכף אני אגיד לך, ואני רק אסיים את הרעיון, כי בעצם כולם היו, כל אחד ממקום אחר, אבל כולם חולקים את אותה תורמת ביצית, או תורמת ביציות, יש לומר, והם יודעים גם את זה, זאת אומרת הגדולה כבר מודעת לזה ויודעת את ההבחנה בין התורמת לבין הפונדקאית, היא יודעת את השם שלה, של הפונדקאית, היא יודעת איפה היא נולדה, והקטנה רק יודעת את השם של האישה שהיא גדלה בבטן שלה, היא עוד לא מבינה את ההבחנה הזאת בין ביתית ורחם וכו'. אז כשהיא תגדל כמובן היא תדע, אבל מי day one, כמו שאומרים, מהיום הראשון הם יודעים הכל, אנחנו חושפים אותם להכל, אין פה סודות, אין פה שאלות, הם יודעים את כל הנתונים, הם ראו תמונות של הפונדקאיות שלהם.
והם גם בקשר, הם גם בקשר דיבור איתם, או רואים אותם בוואטסאפ, או...
אז אנחנו, בוא נגיד ככה, אני כן אעשה הבחנה בין שתי הפונדקאיות מהמזרח, מהודו ומתאילנד, ששם אין כל כך תקשורת, הן לא כל כך נמצאות בוואטסאפ או בפייסבוק או משהו כזה, לבין הפונדקאית מארצות הברית, שהיא נמצאת בכל הרשתות החברתיות, ואנחנו איתה, אנחנו בקשר ואנחנו מדברים, הם עוד לא, כי הם עוד לא דוברי אנגלית, אבל כשהם יגדלו, אז אני בטוח שהם גם ידברו
איתה. אז הפונדקאית לא ראתה אותה?
היא רואה תמונות שלה כל הזמן בפייסבוק.
בפייסבוק היא רואה תמונות, לא ראתה אותה עם שיחה של היי, how are you, או מה שקורה.
שוב, הקטנה בת ארבע, היא עוד לא תדע לענות לה, אבל כשהיא תגדל, אז אני מניח שזה יקרה, והיא יוכל להתקיים איזשהו שיח. שוב, היא קטנטונת, אז עוד לא. אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו מאוד
ואלונה?
מגיעים את זה לגיל. אז אלונה נודע בהודו, ושם אין לנו תקשורת ממש, והתקשורת היא מאוד עקיפה. כן, אני יכול להגיד לך שכשהייתה בתקופת הקורונה, היה איזה גל עצום בהודו שבאמת עשרות אלפים נפטרו בכל יום. מאוד חרדתי לגורלה של אניטה, שנסעה ברחמה את אלונה, ויצרתי קשר עקיף דרך מישהי, ואיכשהו הגענו לזה לשאול מה שלומה ושהכל בסדר, וקיבלנו דרישת שלום ושהיא בסדר, אבל יפה. שוב, זה לא, היא לא יודעת אנגלית, אז קשה לנו לתקשר, זה לא, זה לא עובד.
ושבאים לאלונה או לשאר חברים לביתכם כמשחק, הם שואלים איכן האימא?
אתם בדרך כלל כבר יודעים עוד קודם, כי אנחנו לוקחים מהגן, מביאים מהגן, והם רואים שפעם הבא אחד מביא, ופעם הבא אחר מביא, או לוקח, אז כולם כבר יודעים ומכירים את הסיפור.
אבל אלונה כבר מעבר לגן, לא?
כן, כן, לא, אז על אחת כמה וכמה, כולם מכירים, זאת אומרת, כבר מכירים מהגן. את הסיפור, ויודעים שיש לה שני אבות. לפעמים כן יש עולה איזושהי שאלה או תהייה של בכל זאת איך הגעת לעולם, ויודעת לענות. יודעת לענות ויודעת להסביר. בדיוק לקראת יום המשפחה היא הייתה אמורה, מחר יש שביתה, אבל היא הייתה אמורה להעביר שיעור בכיתה של המחר על המשפחה שלנו ואיך כולם הגיעו לעולם, ולהסביר עוד קצת. היא כבר באמת בוגרת ואחת שיש לה יכולת עמידה ומענה, והיא מסבירה, ומסבירה מצוין.
אתם מתערבבים עם משפחות אבא-אימא, או רק מתערבבים עם משפחות אבא-אבא?
אז אני חייב להגיד שאנחנו תושבי מודיעין, ובמודיעין יש א', באמת משפחות רבות מהקהילה הגאה, ושאנחנו בקשר עם חלקם, אבל היום יום שלנו זה עם אתה יודע, הסביבה של הילדים שלנו, וזה משפחות עם אבא ואמא. והילדים שלנו הולכים למשפחות שיש בהם אבא ואמא, ואלה האנשים שאנחנו איתם. גם החברים שלנו מהתיכון לצורך העניין, או מתנועת הנוער, הם זוגות אבא ואמא, אז זה מה שהם רואים. אנחנו כן מקפידים גם לחשוף אותם ולהיפגש מדי פעם עם עוד זוגות שהם שני גברים או שתי אנשים, כדי שהם ירגישו שהם לא היחידים בעולם וידעו שיש עוד ויכירו עוד משפחות כמו שלהם, ועושה להם טוב. אבל אנחנו לא לפי זה בוחרים את החברה שלנו. החברים של שי ושלי הם החברים שלנו מהתיכון, ואז אתה יודע, לא
הם, הייתה הם, 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 הם הקימו משפחות אבא אבא או אבא אמא?
לא, לא, אבא אמא, חברים.
ואז אמא. אלונה ועידו, תום ותום, לא שאלו, היי, מה קורה פה, אנחנו קצת שונים?
הם יודעים שיש, שרוב המשפחות הם אבא ואמא, והם יודעים גם שיש עוד משפחות של אבא ואבא, כי הם מכירים חברים כאלה, או אמא ואמא, כי הם מכירים גם חברים כאלה. אתה יודע, זה שאנחנו במיעוט מספרי, זה נכון, אני לא חושב שזה מטריד אף אחד, אבל זה לא ברמת החריגות, זה ברמת המיעוט המספרי. אנחנו פחות ממשפחות של אבאים, אז זה נכון, אבל אני לא חושב שזה מטריד אף אחד אצלנו.
ובימי עצמאות או חגים לאומיים, אתם מתערבבים עם משפחות של?
של החברים שלנו, שהם לא מפה ולא מפה, זה מי שיוצא לנו.
דהיינו, המשפחות מתערבבים.
אנחנו לא חיים באיזה בועה גאה, או בבועה של משפחות של אבא ואבא, או משהו כזה. אנחנו חיים את חיינו רגיל לחלוטין, יש לנו חברים שהם אבא ואבא, וחברים שהם אבא ואמא, וחברות שהם אמא ואמא, ויש לנו מהכל.
והילדים של האבא אמא שואלים אתכם או שואלים את הוריהם, היי, מה קרה פה, יש פה איזשהו שינוי?
כן.
אולי לטובה, כן, אני אומר. אני אומר
כן, כן, א', לדעתי זה בהחלט לטובה, ובאמת הם שואלים, והם גם מקבלים תשובות, אם זה מההורים שלהם, אם זה מאיתנו, אם זה מהילדים,
כן.
איך היחס ההדדי של, של הילדים עם הסבים והסבתות ושאר בני או בנות המשפחה שלכם?
בדיוק כמו בכל משפחה אחרת. באמת אין פה שום שונות, זאת אומרת, אתה יודע, אתה שואל מהמקום של לדעת וזה אחלה, אבל אין שום שונות, סבא וסבתא זה סבא וסבתא, אין פה שאלה של ביולוגיה, יש פה שאלה של הורות, אתה יודע, גם הם יודעים כל אחד מזרע של מי הוא הגיע, כלומר איפה הגנטיקה נכנסת, אבל זה ממש לא משנה את עצם העובדה שאם ילד אחד הגיע מהזרע שלי או מהזרע של שי, כאמור הביצית היא משותפת לכולם, אבל לא הביציות, אבל אין שום דירוג של ההורה שאינו ביולוגי, אנחנו שני ההורים נקודה. וסבא וסבתא הם יפה, סבא וסבתא יפה, נקודה, יפה. בלי קשר לביולוגיה לחלוטין.
אחד מכם במקרה חבר באגודה למען קידום זכויות הלהט"בים?
אני יכול להגיד לך שתקופה של 4 שנים בערך אני עמדתי בראש ארגון במודיעין שנקרא משפחות גאות במודיעין, והארגון הזה ריכז בתוכו מעל 100 משפחות מכל הקשת הלהט"בית במודיעין. עשינו
100 משפחות מתוך כמה חיות כרגע במודיעין?
לא יודע כמה, זה היה...
אם יש לכם 70,000 איש נחלק ל-4...
א', לשמחתנו מודיעין כבר באתי יותר מ-100,000, אבל לאז נגיד זה היה 70,000 או משהו כזה, אז לא יודע, אפשר לחשב, אבל סטטיסטית זה הרבה, יש הרבה משפחות במודיעין, זה עיר של משפחות, אז יש גם משפחות מהקהילה, ועשינו להם המון פעילויות, ואני עמדתי בראש הארגון הזה, והיה מאוד נחמד. באיזשהו שלב, אני חייב להגיד שאפרופו שאלתך מקודם, אז הארגון קצת התמוסס, כי רוב המשפחות במודיעין לא חיפשו איזושהי תפנית להטאבית. הם חיו את חייהם בשכונה שלהם, בבניין שלהם, עם החברים שלהם, עם ההורים של החברים של הילדים שלהם, והם לא כל כך היה להם צורך באיזה מסגרת להטאבית. כי אנחנו לא חיים, אנחנו ספציפית, או זה מאפיין באמת את החבר'ה במודיעין, לא חיים את חיי הקהילה הגאה, אנחנו חיים את חיינו. זה שאנחנו גם אבא ואבא, אני לא רוצה להגיד שזה במקרה, כי זה לא במקרה, אבל זה שקוף לחלוטין, זה לא איזה משהו מיוחד.
קובי, אתם, הקהילה, מרגישה שהיא מופלית אולי קצת לרעה בהשוואה לקהילות אחרות?
חד משמעי.
מה אתם עושים?
אנחנו היום בעידן של סימני שאלה, אני לא אכנס לפוליטיקה, אבל אני יכול כן להגיד לך שרוב הזכויות שהקהילה הגאה זכתה בהן הן בזכות בגץ. זאת אומרת, הליכי פונדקאות לא רק בארץ שבגץ קפה את זה על הממשלה, אלא גם בחול, ההכרה בילדים מחול, הגיור של ילדים בחול, הילדים שלנו לא נולדו לרחם של אישה יהודיה, ולכן הם לא נחשבו יהודים, הם היו צריכים לעבור גיור. אז התהליך הזה של גיור...
מהו תהליך הגיור?
התהליך של הגיור נעשה...
טבילה? לטבול?
כן, טבילה, מילה, תידו שלנו, עשינו לו ברית מילה כשהגענו לארץ, אבל כל התהליך הזה, מי שחייב את המדינה להכיר בהם, או להכיר בנו כנשואים, זה בגץ. אז בהחלט, וזה לא בא ממקום של המדינה מכירה בנו כשווים, אלא היינו צריכים לפנות לסעד המשפטי כדי שהמדינה תכיר בנו כשווים. עכשיו, אתה יודע, אני הרבה פעמים מוצא את עצמי מסביר לאנשים, שוב, היום זה יום ממש חגיגי כי נולד ילד ראשון לזוג אבות בישראל, אבל עד שהיה אפשר לעשות את זה, אז היו אומרים לנו, תראו מה זה, אתם צריכים לנסוע כל כך רחוק, כל כך הרבה כסף שאתם שופכים בחול במקום לשפוך אותו בארץ. וכולם היו אומרים את זה, ימין, שמאל, אנשים דתיים, חילונים, כולם היו בשוק מכמה שאנחנו צריכים להרחיק לכת כדי להקים משפחה, כשהיה אפשר לעשות את זה פה. רוב העם בעד השוויון הזה, אבל רוב חברי כנסת פחות היו בעד.
מה עושים היום במצבנו היום, כי זמננו תם, תן לנו את את הוויז'ן שלך, מה צריך לעשות כיום במצב הנוכחי. אני לא רוצה להיכנס פוליטיקה.
לא, לא, לא פוליטיקה, כי אנחנו נאבקים עוד לפני סוגיית מה שקורה במערכת המשפטית היום, אבל אנחנו עדיין צריכים להיאבק. זאת אומרת, עוד לא תמו המאבקים של
הקהילה להתרה לשוויון. אז איך אתה אישית נאבק בנושא?
אז אנחנו, מה שאנחנו עושים זה באמת כל הנושא של היצירה של הקהילה. זאת אומרת, יצירה של מסגרות, יצירה של נוכחות, יש במודיעין, פתחו לו מזמן בית גאה, כדי שיהיה לאנשים מקום בטוח יותר לבוא ולדבר ולשוחח ולהעלות את הבעיות שלהם ולהכיר אנשים. מי שדחף את זה, זה היה אנחנו, הקהילה. אז חלק מהמאבק להכרה לשוויון, זה נעשה גם במקומות, במוניציפלי, כל אחד במקום שלו, וגם ברמה הלאומית, מאבקים שצריכים לעשות ברמה הלאומית, לקדם חברי כנסת שיקדמו את האג'נדה הזאת. שוב, הרוב בעד, אבל מה לעשות שאנחנו עוסקים ב-61, והאצבע ה-61 היא בדרך כלל לא בעדנו.
קובי, שאלה אחרונה, כי זמננו כמעט תם, מצב הלהט"בים בארץ בהשוואה למדינות מרכז אירופה.
בהשוואה, תראה, מרכז אירופה המצב מצוין, אני חושב שבסך הכל גם פה מצבנו בסדר.
מה זה בסדר? מ-0 ל-10? ב-0 ל-10, מה זה בסדר?
שמונה. לא רע. אבל אני אגיד לך מה ההבדל, שפה מצבנו לא רע למרות. שם מצבם יותר טוב בזכות.
בסדר.
זאת אומרת, כאן אנחנו צריכים עדיין להיאבק, ואנחנו לא מצליחים לקבל...
קובי, אנחנו אנשים פרקטיים. נכון? אם אתה אומר לי שמצב על הלהט"בים 8, כי הרי אני מופתע לטובה וגאה ושמח שכך מצבכם.
אני הייתי רוצה שהשמונה הזה יהיה בזכות חברי כנסת שמצביעים בעדנו, ולא בזכות בגץ שמכריח את המדינה לעשות בעדנו.
אתה יודע שבגץ מטפל בכל כך הרבה זכויות אזרח שלא ניתנות על ידי מהכנסת, אז תשמחו, בואו נשמח שנינו.
קודם כל, אני חושב שאני אדם שמח.
יפה.
ואני שמח במצבי. אני עדיין רואה את המקום שצריך לשפר ולתקן.
שאלה אחרונה, כמו שאומרים, פינאלה, אתם משפחה שומרת מסורת יהודית?
כן.
יפה. זאת אומרת, יש קידוש, כל הדברים כימים רגילים.
נכון.
קובי, למדנו הרבה ממך. למדנו איך מקיימים משפחה ישראלית מיוחדת למופת. היו בטוב ובשמחה. תודה, תודה, קובי, ואני אשמח להכיר אותך באופן אישי. אתם משפחה לדוגמה.
תודה, בשמחה, שמחתי.
תודה, תודה לך.
להתראות, ביי.
ומקובי אנחנו נקפוץ למוזיקה, מוזיקה תודה לאבא, שר ומלחין אורן חן.
אני יוצא מתוך חדרי, אתה אבא שאוהב אותי נורא, ובשפה יפה אליי תמיד דיברת, כי דרך ארץ קדמה היא לתורה, זה החינוך הטוב שלי אתה נתת. אתה ואמא לא הפסקתם לאהוב, בכל שבת את אשת חילה תשר לה, כוסית חייה מלאה ביין טוב, כי את הלב שלך פתחת רק אליה. אברך אותך ברכה מבן לאבא, אברך אותך לאריכות ימים, ניתן ויתגשמו כל מי ש...
חברותיי וחבריי, הנושא הערב תם.
אך לא נשלם. רדיו סול מאחל לכולנו לאהוב את משפחותינו כמה שיותר ולאורך שנים, שנות חיינו. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET, שימרו מרחק בנסיעה, בדרכים, בבית ובכל מקום שתדעו. תודה לשוקי, להשתמע ביום רביעי 4:45-6. הישארו עמנו לתוכניתו המרתקת של חברי משה הראל, הנקראת 4x4 בשטח. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע, דרך הגוגל, ואתם בהאזנה. פשוט וקל. שלום שלום, והאמינו לי, יהיה שלום. לסיום התוכנית, אנחנו נמשיך להזין לשירו של שיר לאבא, אשר בעת אשר נכתב על ידי יעקב יחימיר. תודה רבה וכל טוב.
אתה אבא שאוהב אותי נורא, ובשפה יפה אליי תמיד דיברת, כי דרך ארץ קדמה היא לתורה. זה החינוך הטוב שלי אתה נתת. אתה ואמא לא הפסקתם לאהוב, בכל שבת את אשת חיל אתה שר לה, כוסית חייה מלאה ביין טוב, כי את הלב שלך פתחת רק אליה. אברך אותך ברכה מבן לאבא, אברך אותך לאריכות ימים, ניתן ויתגשמו כל משאלותיך, והחיים יהיו לך יפים. ואם תרשה לי רק דבר קטן ממני, תודה רבה לך אבא יקר שלי. אתה אבא שתמיד היה איתי, והנה הקמטים יורשים את חיוכך, ויש דבר אחד ברור לך ולי, שלעולם אני אהיה מאור עיניך. אברך אותך ברכה מבן לאבא, אברך אותך לאריכות ימים, ניתן ויתגשמו כל משאלותיך, והחיים יהיו לך יפים. ואם תרשה לי רק דבר קטן ממני, תודה רבה לך אבא יקר שלי. והחיים יהיו לך יפים. ואם תרשה לי רק דבר קטן ממני, תודה רבה לך אבא יקר שלי.
רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול.
רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט.